שלום לכם, הרבי ידעי מורה ורבותיי, שיר הזה נפסר. זכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו, ולזכות רפואת איתמר יוסף בן רבית אסתר, רב אברהם יוסף בן חנה, רב שי בן לאה, שבה בת שרה חיה, ורות ויקטוריה בת הילור וידה, חי יוכב ופגה בת מיכל יהודית בתיה, רב ברוך הרץ בן שרה ציפורה, ואנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו בנושא מאורות העם היהודי. הפעם נחית הדיבור על דמות מאוד מאוד מיוחדת, הגאון הרב משה אביגדור עמיאל, שנולד בי"ב בניסן בתרמ"ב, בראשון באפריל 1882, ונפטר בגיל צעיר מדי בי"ג בניסן, למחרת יום הולדתו, תשנ"ה, 27 למרץ 1945, כיהן כרב קהילת שומרי הדת באנטוורפן, אחר כך היה רב ברב הראשי בתל אביב. הוא נולד בעיירה פורזוב שבפלח גרודנה, רוסיה, כבנם הבכור של הרב יעקב יוסף ורבקה. עד גיל 13 למד במסלולים המקובלים בעיירה. אצל אביו בגיל 13 עבר ללמוד בישיבת תל אצל הרב אליעזר גורדון, הרב שמעון שקופ, הרב בלוך. עם הגעתו הוא שובץ בקהילה גבוהה מגילו בגלל כישרונו, הוא היה בעל כישרון אדיר. לאחר 3 שנים עבר ללמוד בישיבת בריסק אצל הגאון רב חיים הלוי סולובייצ'יק, ולאחר שנה לקיבוץ בווילנה אצל הגאון רב חיים אויזר, שם למד 3.5 שנים. כשהיה בן 18, שם נסמך לרבנות על ידי הרב שלמה הכהן בווילנה, הרבנים מדווינסק ומאיר שמחה והרוגצ'ובר. בשנת הרס"ג, בגיל 1903, בגיל 21 נשא את משה בלה, ביתו של משה לוי ניבנסקי, מביאליסטוק. בגיל 23, לאחר פטירת הרב פנחס רוזובסקי, מונה לרב בעירה שוויינציין, הקים שם ישיבה שמנתה כ-100 תלמידים. 8 שנים אחר כך מונה לרב גרויבה בגבול רוסיה-גרמניה, שם כן בתקופת מלחמת העולם הראשונה. אחר דבריו בוועידה העולמית של המזרחי בתרפ"פ, זומן לכהן כרב שומרי הדת באנטוורפן, בלגיה. שם כיהן מ-1920 עד 36, הקים בית ספר דתי לאומי בשם תחכמוני. הדודים שלי למדו שם, כמדומני, האבא שלי ואחיו וילידי בלגיה. אבל אבא שלי היה צעיר מדי, כי אבא היה רק תינוק כשהרב עמיאל עזב. הוא הקים בית ספר לבנות, תלמוד תורה, ישיבה ועוד. בשנת הרצ"ג ביקר בארץ ישראל 33, נפגש עם הרב קוק. לאחר פטירת הרב שלמה הכהן אהרונסון, באדר תפרש צעדי הרבה הראשי של תל אביב, הציע הרב מימון שהרב עמיאל יקבל על עצמו את המשרה, והיו בחירות, היה גם הרב הרצוג והרב סולובייצ'יק, והוא ניצח, הרב עמיאל נבחר, הקים את ישיבת היישוב החדש, ישיבה מפוארת, ישיבה חרדית, מודרנית קצת, מלימודי חול, אבל ישיבה נפלאה, הרבה בוגרים חשובים מאוד, ישיבת היישוב. והיה סופר פורה, מאוד 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 מיוחד, גם בלמדנות, גם בדרשנות, גם בפילוסופיה. ספריו הגיונות עלמי, דרכי משה, 4 כרכים, 2 כרכים דרך הקודש, 2 כרכים דרך הקניינים, עמידות לחקר ההלכה, שיש לנו המון המון שיעורים מהספר הזה, דרשות עלמי, בנבוכי התקופה, ועוד ועוד, עזר עלמי. אז למי שמעוניין, אפשר להשיג את כתביו וללמוד ממנו. אנחנו נבסס את דברינו על המאמר שכתב דווקא הרב מימון שהזכרנו. רבי משה אביגדור עמיאל הוא אחד, וזה אגב יש לו הרבה משפחה שנמצאים בארצות הברית, ולו בת בשם גיטי, שהיא נסעה לנוטון לינדנבאום, שנפטר בשנת 1946, אדם ארבעה ילדים, ואחד מהם היה, אחד שהיה גר ממש קרוב אליי, מר מרסל לינדנבאום, יש עוד נכד שעכשיו נפטר, ארמנד, ובדרכי לימו המיוחדת הוא מציל בדמותו אור יקרות, ובזיו תורתו יש מזיבם של יוצרי דרך וסוללי שיטה. מתוך ספריו דרכי משה, ארבעה חלקים כפי שזכרתי, בספרו עמידות לחקר ההלכה שלושה כרכים, השקפת לנו דמותו הרוחנית, הבבואה המיוחדת שלו. בספריו אלה הוא מגלה ומתווה לפנינו את דרכו הישרה והגיונית, בפלפול התלמידים ובמשא ומתן של הלכות שונות התופסות מקום לאורך ולרוחב, בתוך ספרות התלמוד וההלכה בחידושיו העמוקים, ובמידותיו וכלליו ההגיוניים שבספריו אלה, אינו מאייל פילה בקובה דמחתה, ואינו בונה מגדלים הפורחים באוויר, הוא אינו מתיז ניצוצות של חידודים, ואינו קולע פלפולים פרדוקסיים, הוא אינו אוהב את החידודים המסופקים והשרות תאזלין ארטיליים, אבל הוא דן על הכל ושוקל את הכל בפלס ההיגיון הישר, ומתוך הסברה הברורה, מנתח כל עניין, ויורד וחודר לתוך עומקו, ומעלה לנו פנינים ומרגליות. כשמעיינים בספריו שחיבר בהלכה והגדה, וכשומעים לפרקים את שיעוריו בסוגיות התלמוד, שהוא מרצה לפני תלמידי ישיבתו, ואת הרצאותיו בתורה ובמדרש, הוא עדיין היה חי כשהמאמר זה נכתב. ואת הרצאותיו בתורה ובמדרש, הוא משמיע כפעם בפעם מעל הבימה בבתי מדרשות ובזמנים שונים. עולים דברי חכמנו שאמרו, כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, זה גיבור ואינו מזוין. כל מי שיש בו הלכות ואין בידו מדרש, חלש וזיין בידו. יש בידו זה וזה, גיבור ומזוין. ההלכה והמדרש, או אגדה, אלה הם שני עמודים שיהדות הדתית הלאומית נשנת עליהם, ומשתדל לכוון על פי מדעותיה ומעשיה. ההלכה היא בת הקבלה והמסורה, איש מפי שפרי משועבדת מצד אחד על התורה שבכתב ואותיותיה, ומצד שני למסורת התורה שבעל פה וקבלתה. ואולם ההגדה היא בת המחשבה של חכמי דור ודור, המתלבשת במאמרי מוסר, במדרשי מקראות ובסופרי ההגדה. יסודות ההלכה הם המצוות ומשפטי התורה המעשית, ויסודות ההגדה הם אהבת הלאום, חיבת ארץ ישראל וקדושתה, יראת שמיים, אהבת השם, כבוד חכמים, אמונות ודעות וכל מידה נכונה. הרא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודור שב דור דור וחכמיו. כי אמנם לא אלמן ישראל, בכל דור ודור היו לנו גם חכמים וגם דרשנים, שהשקיעו כוח ומוח להגדיר תורה ולהדירה, להרחיבה ולהעמיקה, אם בהלכה ואם בהגדה. כבר ידוע מפורסם מה שכתב הגאון רבי צבי הרשחיות, כי תמצא איזה חכמים מובים בתלמוד, אשר לא עסקו רק בהלכה בלבד. וכן להפך, תמצא הרבה אמוראים דלא אהבו מתעסקים בהלכה כלל, רק בהגדה ודרשות המקראות, ונקרא אלו חכמים בלשון חז"ל, בשם רגבן הנגד דאגדתא. ומצינו גם כן בירושלמי דפליגי רבנן דהלכתא עם רבנן דאגדתא, ורבי לוי ורבי שמואל בר נחמני ורבי אבינה לוי ורבי תנחומי וברכיה ורבי שמעון החסיד ורבי פנחס בן יאיר, כל עסקיהם היו רק במדרשות ואגדות, ואין להם זכר ושם בין בעלי ההלכות. הנה אומנם דברי הרב חיות בנוגע לרב שמואל בן נחמני, אשר חזר עליהם גם בחידושיו לתלמוד, אינם מדויקים. רבי שמואל בן נחמני יש לו זכר ושם גם בין בעלי ההלכות, גם בבבלי וגם בירושלמי. אבל ההנחה היא נכונה, יש אנשים שהשקיעו את עצמם בהלכה רק, ויש בהגדה. היו בקיאים, היו חריפים, כמו בין ראשוני הראשונים, כן גם בין אחרוני האחרונים. היו גדולי ישראל כאלו שזכו להלכה לחוד או להלכה לחוד, כמו כן היו נבדלים בדרכי לימודם. אלו היו חריפים והללו בקיאים, סינאים או קריירים. ומהם היו בני העלייה שזכו להיות מראי דהלכה והגדה כאחד, ויחד עם זה היו גם חריפים וגם בקיאים. בין חכמי ישראל בדורות שונים אנו מוצאים חריפים, שגם עטרת סיני הולמתם. כמו כן היו כאלה שיחד עם בקיאותם המפליאה, היו גם חריפים ועוקרי הרים. הניגוד האמיתי יכולים אנו למצוא דווקא בין החריפים גופה. יש חריפי מוח כאלו הולכים דרך הקרטון, ותולים הרים בסערה, וכנגדם יש חריפים בעלי שכל ישר והיגיון חזק, שיש להם הכישרון לנתח מתוך עומק ההבנה את העניינים היותר חמורים, ולהוציא מתוך תוכם את המסקנות הישרות מן ההלכות ההגיוניות, ליישב תמיות, להתיר כל תסבוכת, וליישר הידורים, ולצאת מן המצר למרחב מתוך פיקחות בהירה, ודייקנות זהירה, ומתוך הסברה ישברה ישרה ופשטות שקופה, כנה ויציבה. ובין אלה האחרונים יכולים אנו בלא ספק לחשוב גם את רבי משה אביגדור עמיאל זצ"ל, שהוא אחד המיוחד בין גדולי דורנו, שעליו יכולים אנו לכוון את דברי חכמינו, יש זוכה לכולם, להלכה ולהגדה, לבקיאות ולחריפות, לפלפול ולהיגיון גם יחד. לא אגזים אם אומר כי אין בדורנו כוח פורה כמוהו בתורה, בהלכה ובהגדה, במחשבה ובספרות. בהיותו עדיין צעיר לימים כבן 22 בשנת תרס"ה, נתמנה רב ואב, או 23, נתמנה רב ואב בית דין בעיר שוונציאני, עיר שעל כיסא רבנותו ישבו הגאונים רבי יצחק יעקב ריינס ורב פנחס רוזובסקי. וכשם שהיה שוקד על דלתי תורה ולא פסק פומה מגרסה, קודם שהיה לרב ודבר וקהילתו, כן גם לאחר שהכניס צווארו בעול הרבנות, לא מש מעולה של תורה, ותמיד בלימוד התלמוד והמדרש ההלכה והאגדה לכל מקצועותיהם. במשך 13 שנה, התרע"ח, זאת אומרת 1918, היה נחבא על הכלים, שם מעצור לרוחו ולא פרסם כלום מחידושי תורתו ופרי מחשבותיו. קרא ושנה ולמד, מילא את קריסו לא רק בתלמוד ופוסקים, בהלכה ובהגדה, בספרי ראשונים ואחרונים, אלא גם בספרי פילוסופיה והיסטוריה, מחקר והיגיון, קבלה וחסידות. עד שהיה בין הרבנים ובעלי תריסין של בית מדרשנו העתיק, גאון ההיגיון ומחשבה בכל מקצועות התורה והיהדות. וראו זה פלא, מאמריו הראשונים שהתחיל מפרסם לפני 25 שנה. זה המאמר הזה נכתב בערך ב-1940, כשהרב עמיאל היה בן 60. מאמריו הראשונים שהתחיל מפרסם לפני 25 שנה לא עסקו בענייני פלפול והלכה, אלא דווקא בשאלות ציבוריות ולאומיות שונות. הימים היה ימי הצהרת בלפור, ובין הסופרים שהשקיעו את עצמם בבירור השאלה הלאומית שלנו, מתוך עיון והעמקה והסברה, היה רב משה אביגדור עמיאל, כמעט הרב היחידי, שהיה משמיע לעתים קרובות את דברו בכתב ובעל פה, על שאלה זו וכל המסתעף ממנה. בדבריו ורעיונותיו, שנכתבו ונאמרו מתוך היגיון בריא, ותפיסה בשכל, ובהירות שקופה, ושהביע אותם בצורה רעננה עשירת תוכן, ולא כל התלהבות היו מתקבלים בתשואות חן, ועשו רושם מיוחד על הקוראים והשומעים בפולין, באותה מדינה שהוא שימש רע בתור רע ואב בית דין באחת הערים, קרייבה. התחיל אז המזרח עם מכה שורשים, גזעו את רחב ועשה פעירות ובדים, ואז היה רב עמיאל מן הראשונים בין הרבנים שנכנס ראשו ורובו לתוך הסתדרות דתית לאומית זו, והועיל הרבה לחשוף את מהותה של ההשקפה הדתית לאומית, לעמוד על אופייה, ולהרימה למעלה ממפתן ההכרה של המזרחיים היומיומיים והשטחיים. בוועידות שונות של המזרח היה רב עמיאל מנסח לא רק את עיקר עניינו של המזרחי, אלא שהם הביע גם את הדרישות המעשיות וההסתדרותיות, שהשעה הייתה מחייבתן. הוא נתן לא רק מבע בהיר לעצם השאיפות והפרובלמות של המזרחי למקום עבודתו בתוך הציונות, אלא שהיה מסמן גם את תעודת המזרחי ודרכיו. כמו בנאומה והרצאותיו, כן גם במאמריו, היה נותן ביטוי ליסודות האידיאולוגיים של המזרחי, ובלא משוא פנים היה לוחם באלה, שאינם עומדים על היסוד המוצק של תחייה דתית מלאה שלמה ובריאה. עכשיו כבר התמחה רב עמיאל בתור סופר, שופר ופורה, שהברכה שרויה באוצרותיו ואינו יודע דאגת דלדול, ואולם בימים ההם לפני 25 שנה, היה מפליא את כולנו בברכת עושר הרוח המופלג שלו. וכולנו, כל אלה שהשקיעו את עצמם בתוך המזרחי, היו שותים בצמא דבריו. זכורני, אומר רב מימון, כי לפני 24 שנים, תרע"ט, כאשר פרסם את מאמרו הציונות והיהדות, ואני אז בתוך הגולה באמריקה, ברכנו כולנו ברכת הנהנין על מאמרו זה, שהיה בו מעין תשובה כלפי הלאומים בלא דת וכלפי הדתיים בלא לאומיות. כפי הרשום בזיכרוני, הייתה נקודה מרכזית בתוך מאמרו זה, חיגר ברגל אחת ולכל הדעות בעל מום ואין כל הבדל אם רגלו האחת היא קצרה, או שרגלו השנייה ארוכה מדי, בין כך הרי הוא חיגר ובעל מום. וכן, גם אלה מקצרים רגל אחת של היהדות. זו היה רגל שהלכנו בימי יציאת מצרים עד היום הזה, רגל הלאומיות, הרגל שהייתה לנו עבר שהנשמה תלויה בו בכל התורות ובכל הזמנים, וגם אלה מעריכים רגל זו יותר מדי עד שרגל השנייה הדת נשארה קצרה, כאלו גם כאלו מטילים מום בעם ישראל וישים אותו חיגר בעל רגל אחת. ומאמרו זה, כמו מאמריו האחרים באלה הימים, שהיה מפרסם מזמן לזמן בעיתון המזרחי בוורשה, היו חוזרים ומדפיסים אותם בעיתונים עבריים באמריקה. ולפרקים היו מתרגמים אותם גם ליידיש ולאנגלית, וכך הלך ונעשה בעל המחשבות של היהדות הדתית לאומית החיה, להוגה דעות של המזרחי. כידוע יש בעבודתו הספרותית עושר ושפע נדיבות רוח של פזרן, ועבודתו זו אינו יודע לאות ועייפות. עדרת כוחותיו הנפשיים וכישרונותיו הרוחניים החופפים אותו בכל שעה, את פניני מאמריו הוא מפזר לכל דורש ובכל מקום. מתוך מרץ מתמיד הוא כותב ומדפיס מאמרים וספרים, עורר ומספיר, דורש ונועם, הוגה ומלמד, ואין קצה לאושרו הספרותי ושפע פזרנותו. מובן שפזרנות נדיבה כזו נחשבת לפעמים בעיני אחרים לבזבנות קלת דעת, אבל אין לכלוא את הרוח הכבירה שיש בה מידת הגאוניות. השפע המבורך של גדול הרוח והעלילה לא תמיד הוא זקוק למידת החיסכון והקמצנות. דומני כי רב עמיאל לא היה משהו גאון וסופר ודבר לעיר העברית הראשונה בזמננו תל אביב, אילו הייתה בו מידת החשבון של המכנסים ועוצרי הפירות. אין אדם בעל כישרון גאוני נכנס לעבודת הספרות, אלא אם יש בו מידתו של ותרן בזבזן, והגאון זה אמר חכם מכל אדם, יש מפזר ונוסף עוד. אבל רב גדול סופר והוגה דעות זה גאונותו קודמת לספרותו, ויותר ממה שהוא סופר או בעל מחשבה, הוא גאון תלמודי. וכך נתגלה לפנינו בראשונה עוד לפני 20 שנה בספריו דרכי משה, ובשנים האחרונות בספריו עמידות לחקר ההלכה. עוד בספרו דרכי משה ראינו אותו בתור אחד מגדולי הדור, שידיו רב לו לישא ולתן במלחמתה של תורה, גם במחקרים תלמודיים שלא ידי כל גדולי ישראל ממשמשים בהם, כמו גדרי איסור נדר ושבועות, מהות הנזירות, שליחות בהקדש, מחשבה ואמירה בהקדש ותרומה. הקדש בתור מושג קנייני וממוני או בתור מושג איסורי. העבודות המתירות בקורבנות ומנחות זמן ומקום במחשבה ומעשה, גדרי לשמן ושלא לשמן. המחשבות השונות הפוסלות בקודשים. כללים ופרטים בדיינות ועדות, גדרי זכייה ושליחות, תנאי ברירה ואונס. עדות באישות ומהות האישות בכלל, גדרי זיקה, דרכי הוויה ויציאה. וכדומה חקירות עמוקות בהלכות קדומות ועתיקות שדעת זקנים נוחה מהם. אם כי המחבר בעצמו היה עדיין בימי שחרותו. אבל היה בחקירות אלה משום חידוש מצד דרכו החדשה שבחר לו בפלפולה של תורה. לחדור לתוך עומק התהום של הלכות חמורות, ולצרפן ולהבנם על ידי ספרות הגיוניות מיוחדות ומקוריות. ואמנם צדקו דבריו בהקדמתו לחלק השני של ספרו דרך הקודש, כי יש בפלפול כמו בכל עבודה מדעית שבעולם עבודת יצירה ועבודה סרסורית. עבודת יצירה הוא קורא למי שמחדש ומוצא נופך משלו בעצם היסודות של העניינים שהוא עסוק בהם. ועבודה סרסורית הוא כאותו הסרסור שאין לו מגרמי כלום, אך הוא מזווג רק את הקונה והמוכר יחד שיבור במסע ומתן. כך הוא הפלפול שעוסק בזה לזווג איזו עניינים הנמצאים במקומות נפרדים. המראה למשל כי בספרה של הראשון או האחרון פלוני אפשר לתרץ את תקושתו של אלמוני. באמת ניתנה להאמר כי בספרה והלכותיים, הראשונים והאחרונים מתגלה לפנינו רבי משה אביגדור עמיאל בתור יוצר, כי כבש לו דרך מיוחדת מקורית בחקירותיו ההלכתיות, ועל ידי זה עלה בידו ליישר מסילות ולפנות דרכים, וליישב סתירות בתלמוד ובספרי הראשונים, והכל על פי היגיון ישר ועמוק, חד וחלק, סבור ומקובל, כמו בענייני זכייה ושליחות אשר הדבר שנוי במחלוקת אצל רבותינו הצרפתיים והספרדים, אם זכייה מטעם שליחות או לא. ובספרות התלמודית יש פנים לכאן ולכאן, ורבות יגעו ועמלו בזה חכמי הדורות לבוא לכלל יישוב. אבל הרב עמיאל גאון הגיון בהלכה, והמכל לחקור בדברי גדרי שליחות והזכייה, מצא כי גדר שליחות בנוי תמיד משני יסודות, המינוי שהוא מצד המשלח, והפעולה שהוא מצד השליח. גם גדר זכייה בנוי משני יסודות, אך במקום יסוד המינוי שבשליחות, יש כאן יסוד הזכות. אבל ביסוד הפעולה הבאה מצד השליח אין הבדל בין זכייה לשליחות. ועל פי גדרים אלה הצליח ליישר ההדורים וליישב את כל הסתירות ולמצות על ידי זה את עומק ההבדל שבין שיטת חכמי ספרד וצרפת בעניין זכייה ושליחות. היין בספר דרכי משה, בספר ראשון, בדרכי הקניינים, שמעתתה ד' בפרקים ת' עד י' א'. כמו כן בנוגע להלכה הידועה ברכות עדות שנמצא אחד מהעדים פרקורוב פסול עדותם בתלה, העמיק לחקור אם הביטול הוא בעצם העדות או רק במעשה הצירוף, והידי זה הצליח בהיגיון נפלא לברר את פסקו של הרמב״ם בפרק כ' מהלכות עדות הלכה גמל, ולהסיר ממנו חיצי השגותיו של הראב"ד שם. זה בדרכי משה, בשמעתתה א', בפרק ט"ו. ואגב אורחה, העיר על מה שעריך שם בפרק ידע למצוא מקור לדברי הרמב״ם ברכות עדות ה' ג' ומה שכתב, כל מקום שעד אחד מועיל אישה הוא פסול גם כן מעידים, חוץ מעד אחד של שבועה, שאין מחייבים שבועה אלא בעדות כשר. והכסף משנה לא מצא מקור להלכה זו. והנה הרב עמיאל העריך בדברי טעם והיגיון להראות מקור לדברי הלכה זו, שעד אחד קרוב או פסול אינו מחייב שבועה, מתוך דברי הגמרא במכות בדף ו עמוד א', במחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה והיסוד דברי התוספות שם. וראי גם בתשובות של הגאון רבי יצחק יעקב ריינס עדות ביעקב, שעריך גם הוא בדרך אחרת למצוא לדברי הרמב״ם מקור, מגמרא הנ"ל ודברי התוספות שם. גם בעל כתר המלך מצא נקודה אחרת בגמרא במכות הנ"ל, לתלות עליה את פסקו של הרמב״ם. ואולם האמת תורה דרכה, כי המקור להלכה זו של הרמב״ם, ובתורת כהנים, דויקרא דיבור דחובה על הפסוק, אור הודה אליו חטאתו, שחשב שם אישה וקרובים שאינם קשרים לעדות, ואחר כך עד אחד שאינו מחייבו אלא שבועה. ומדברי התורת כהנים אלה הדבר ברור, כי אישה וקרובים גם שבועה אינם יכולים לחייב. עיין שם ובפסקו של הרמב״ם. ודרכו זו להישמר מכל סברות הכרס, ומחידושים רחוקים, ולחדור לתוך עומקו של מושג, ולנתחו בי זמל ההיגיון, היא שעמדה לו לגלות סתומות ולפנח נעלמות בדברי הראשונים. כמו בספרי דרכי משה, בספר א', שמעתתה א', שהוא מברר כי כל האיסורים, אנחנו מסרנו על זה כמה שיעורים, בסייעתא דשמיא, כי כל האיסורים שבתורה מתחלקים לארבעה סוגים, איסור חפץ, איסור גברי, איסור גופו גרם לו, איסור דבר אחר גרם לו, ועל פי חלוקת גדרי איסורים מתוך ההסברה הגיונית, הוא מבאר הרבה מקומות סתומים בתלמוד ובספרי הראשונים, ומעניין לעניין הוא מגלה דבר חדש, ליישב קושיית הראשונים על מה שאמרו במסכת נדרים בדף ט"ז עמוד א', חומר בנדרים בשבועות, אמר קונם סוכה שאני עושה לולב שאני נותר תפילין שאני מניח, בנדרים אסור ובשבועות מותר, שהן ישבעים לעבור על המצוות. ביקשו הראשונים מדוע לא נאמר בנדרים דעת יעשה דסוכה או דלולב, ודחי לא תעשה דלא יאכל דברו. ואולם מתוך הניתוח ההגיוני של רב גאון זה, רב משה אביגדור עמיאל, לחלק האיסורים לסוגים שונים הוא בא לידי מסקנה הגיונית אמיתית, כי אומנם יש הבדל רב בין נדר ובין שבועה. שבוע זה הוא איסור גברא אשרי הוא אוסר על עצמו מלעשות את הדבר, את דבר פלוני. אבל נדר זה איסור חפצה, כי הוא אוסר את הדבר על עצמו, ממש כמו כל איסורי הקדיש הם בגדר איסורי חפצה. וכלל אמרו בזבחים צד דזיין עמוד ב' אין עשה דוחה לא תעשה שבא מקדש. כיוון שכל עשה היא חובת גברא, ועל כן יכולה היא לדחות לא רק לא תעשה שכמותה, שהיא גם כן איסור גברא, אבל לא מצוות לא תעשה כזו שהיא בגדר איסור חפצה. לכן גם לתעשה דנדרים אי אפשר לעשה לדחות אותה. אז אין עשה דוחה לא תעשה שבא מקדש, מכיוון שכל עשה היא חובת גברא, ועל כן יכול לדחות רק לא תעשה שכמותה חובת גברא, איסור גברא, אבל לא איסור חפצה. ולכן המצווה של סוכר תפילין, שזה מצווה לגברא, לא יכול לדחות לא תעשה שזה איסור על החפצה. עיין שם בדבריו כי נעמו וחותם אמת תבוא עליהם. רבי משה אביגדור עמיאל הוא אחד מגדולי החריפים שבדורנו, אבל שכלו הגיוני והבהיר הוא קודם לחריפותו, ועידי זה הוא מצליח למצוא כפעם בפעם הבדל דק בעניין אחד, שלאחר ניתוח הגיוני הוא מתפרד ומתחלק לסוגים שונים. כמו בכלל הידוע כשלוחו של אדם כמותו, שהוא מוצא הבדל בין אם המצווה היא בעצם המעשה, ובין אם המצווה היא בתכלית המעשה, שבאופן הראשון בעל המצווה צריך לעשות אותה בידי ממש, או על ידי שליח שהוא ממש כמותו. ואז אי אפשר לעשותה על ידי קטן, כמו בהפרשת תרומה, שהמצווה היא עצם המעשה, ההפרשה, אבל כן צריך שלוחו של אדם להיות גם כן כמותו גדול בשנים. אולם מצוות משלוח מנות, למשל, שגם המצווה היא בתכלית המעשה, בקבלת המנות, משום כך יכולים לקיים מצוות משלוח מנות גם על ידי קטן. אבל הרב עמיאל איננו מניח לחוט ההיגיון שיפסק, והוא ממשיך לנתח את שני הסוגים הנזכרים בעשיית המצווה. העצם והתכלית, שכל אחד מהם מתחלק גם הוא לשניים. הסוג הראשון, מצוות שהן בעצם המעשה, מתחלק למעשה שבגוף, כמו תפילין, סוכה ודומיהם, ולמעשה שבדבר ידוע כמו הפרשת תרומה ושריטת הפסח. שהמצוות שהן מעשה שבגוף, אין גדר של שליחות חל עליהם, תחת אשר במצוות שבדבר ידוע, יכולים לקיים אותם גם על ידי שליח. גם בנוגע לסוג השני, מצוות שהן בתכלית המעשה או מנתחן, בשכלי הוגני מפריד בין אלו שהמצווה על האדם להוציא את התכלית מהכוח אל הפועל כמו מילה או פדיון הבן, ובין אלו שהתכלית בעצמה היא המצווה, כמו שחיטת חולין, והבדל הוא שבראשונות מצווה בו יותר מבשלוחו, ולא כן באחרונות, וכמובן. בעידי ניתוחים ההגיוניים האלה, הוא מוצא מקום לתרץ כמה קושיות חמרות שעמדו עליהם ראשונים, מיישב הרבה סתירות שנתחבטו בהם קמאי ובטראי, והכל הולך למישרים. ושכלו העמוק והגיונו הבהיר, לשקור בפלס כל ההלכה קלה וחמורה, ולנתחה לסוגים ההגיוניים שונים. הועילו לו רבות להמציא גם דינים מחודשים וגם לגלות הרבה מטמוניות שבגנזי דברי הראשונים, כמו שבספרו דרכי משה, בספר ראשון, חלק א', שמעתתה אות ד', הלא מתוך עומק סברתו דין חדש במודר ענה מחברו. אם חברו אוסר על עצמו הדבר בקונם, אז הותר הדבר לנודר הראשון. כמו כן הוא מביא את דברי הרמב״ם בהלכות הערכים בחרמים, פרק ו' הלכה עמלה א' עד ל' ג'. הוא אומר יראה לי שאף על פי שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אם אמר ראי לילה הקדישו, אנחנו דיברנו על זה בעריכות, על הרמב״ם הזה, הרבה הרבה דיברו על הרמב״ם הזה בעריכות. הרי זה חייב להקדישו כשיבוא לעולם משום נדרו. ורמב״ם עצמו מביא אחרי כן ראיה לדבריו. וכתב הרי אומר לא אפטר מן העולם, עד שיהיה נזיר חייב לנהוג בנזירות. ואף על פי שעדיין לא נדר בנזיר. הואיל ואמר שידור בנזיר, חייב להינזר וזה כיוצא בו. הראב"ד וכל הבאים אחריו, תמרו על ראיית הרמב״ם מנזיר. ואולם הוא, הגון בהלכה ובהיגיון, דקדק ומצא מתוך ההקבלה הגיונית, כי אמנם הראיה מתאימה ומכוונת, כי החקירה העיקרית של הרמב״ם היא, אם הוא איננו מקדיש עכשיו את הדבר שלא בא עדיין לעולם, אלא מחייב את עצמו להקדיש את הדבר כשיבוא לעולם, אם הוא מחויב למלא אחר התחייבות זאת, ולהקדישו אחר כך כשיבוא לעולם או לא. ועל זה הביא הרמב״ם באמת ראיה מקבילה ומתאימה ממה שאמרו, אומר לא אפטר מן העולם, עד שיהיה נזיר חייב לנהוג נזירות, אף על פי שעדיין לא נדר בנזיר, הואיל ואמר שידור בנזיר חייב להינזר. והרי זה דומה ומקביל ממש לחקירתו של הרמב״ם. גם שם עדיין לא הקדיש את הדבר, אבל אמר שיקדיש את הדבר שיבוא לעולם, ועל כן באמת חייב למלא אחר התחייבותו להקדישו. ופנינים מזהירות כאלו מפוזרות למרבה על פני ארבעת חלקי ספרי דרכי משה. ונתקיים בו ברבה של תל אביב, מאמרם של חכמים, תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהם ובישישים חוכמה. בקיוטו וחריפותו יחד עם שכלו המעמיק והגיוני, הלכו והתפתחו והתרחבו וגם התעמקו במשך השנים, עד שצליח ליצור שיטה שלמה בדרכי מחקר ההלכה בדמות מידות ההיגיון בספרה התלמודית, שפרסם בשני חלקי ספרו הלכתי או פלפולי האחרון, המידות לחקר ההלכה. בינתיים יצא חלק שלישי, ועכשיו מוסד הרב קוק הוציא עם הרבה הרבה הערות למטה, שזה נפלא מאוד, מוסיף הרבה. וכשאנו קוראים את ספרו זה לשני חלקיו, או יותר נכון, כשאנו לומדים ומעיינים ומתעמקים בו, איננו יודעים על מה יש להתפלא יותר, אם על הבקיאות של הרב המחבר, או על חריפותו, ואולי עוד יותר על ההבנה הגיונית והסברה הבהירה שבספר זה. במבוא החשוב לחלק הראשון, מבוא הקובע ברכה מיוחדת לעצמו, הוא כותב, כי אף על פי שמחלוקת נושנה היא, היא סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, אבל באמת גם הסיני מוכרח להיות עוקר הרים מבחינה ידועה, גם בלי, כי בלי זה אין כלל סיני, ולא היה בכלל צובי מרבנן אם לא היה גם נר וסביר. ואני מוסיף ואומר, כי גם עוקר הרים מוכרח להיות סיני, כמו שאמרו בירושלמי פרק ג' של ראש השנה, דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. בדומה לזה בתנחום הפרשת חוקת, כל דברי תורה צריכים זה לזה, מה שזה נועל זה פותח. ובלא כל הגזמה והפרזה, אני יכולים לומר כי בספר המידות לחקר ההלכה, מתגלה לפנינו מחברו בתור סיני ועוקר הרים גם יחד. מתוך ספרו זה לכל 17 מידותיו, אחר כך נדמה לבסוף בערך 25, הגיוניות הרינו מרגישים, כי לרב גון זה יש מוח מיוחד במינו, שיש בה תנועה ופדיון, הכנסה והוצאה, פתוח לקבל ולתת, פתוח לכמה תחומים גדולים ועמוסים של עולם ההלכה וכולו כמעיין המתגבר, ממציא מידות ומחדש סברות, שכולן נובעות ממקור התלמוד, בספרי הראשונים ואשר לדאבוננו לא רבים הם בין ראשי ישיבות ותמידיהם וחניכיהם, בזמן זה המסוגלים מוכשרים לעמוד על טבען ולחדור לתוך עומקם. ואנחנו לא נבוא כאן להעביר לפני השומע דוגמאות מסברותיו וחידושיו על פי מידותיו שבספרו זה, אבל כפי שאמרתי, אנחנו בעניותינו הקלטנו הרבה מאוד שיעורים מהספרים האלו. הדוגמאות יכולות רק למעט את הדמות של ספר ענקי זה, שהוא מלא על כל גדותיו סברות הגיוניות שנתחדשו אצל הרב ומחבר כפעם בפעם, מתוך סקלו הדייקני וזהיר הקישים, ולא בתפיסה ותפיסה אחת, וגם לא במספר דוגמאות אפשר לגלות את המאור ולתפוץ את כל המתחדש. לתפוס את כל המתחדש ואת כל המסתבר בו. כל מידה ומידה שלה מתוך תום התלמוד ומפרשיו מכילה כמה וכמה אותיות ופרקים וכל אות פנינה וכל פרק עולם מלא. הנה למשל המידה ה-11, מציאות ודין. יש בה 33 כללים. כל דין קשור לאיזה מציאות וכל שינוי בדין בא ידי שינוי במציאות. אבל אם הדין קשור במציאות, אין המציאות קשורה בדין. למשל, איסורי חלב, דם, טריפה, נבלה, חמץ בפסח וכדומה. הדין בא כמובן מחמת המציאות של כל אלה הדברים. אבל גם הם יתחלקו לשני חלקים. חלק שהמציאות עצמה קובעת את הדין כמו חלב, דם, חמץ ודומיהם. וחלק ששם המציאות קובע את הדין. והשם הוא גופו של הדין כמו נבלה וטריפה. באלה דין האיסור בא מחמת השם נבלה וטריפה, כלומר מקודם קובע הדין שיש על כך שם נבלה וטריפה, ואין זה כמו חלב ודם שהשם נובע המציאות כשילה עצמה. וכך הולכים מסתעפים מזה כלים הגיוניים אחרים. כללים הגיוניים אחרים מתוך מידה זו המתחלקת ל-122 אותיות, וכל אות מרובה שורשים וענפים היונקים חיות ממעמקי מידה זאת, ומשפיעים זוהר ואור בהיר על כמה סוגיות חמורות, מתרצים קושיות בבבלי ובירושלמי, מיישבים תמיות בספרי ראשונים ואחרונים, מסבירים חקירות קבועות בתלמוד, כמו החקירה הידועה כל מילת אדם הרחמן הלא תאבית שנחלקו בזה הבאי ורבה, אם עבד מהני או לא מהני. ומעניין לעניין הוא מבדיל בין דיני ממונות, בין דיני ממונות שהצל שלהם הוא משפטי, ובין דיני ממונות שהצל שלהם הוא איסור ומצווה, ואז הוא מסביר את דברי גדולי הראשונים בעוד זין עד יוד א', ממש מדהים מאוד. והוא מביא ראיות ואסמכתאות ומקורות. יש גם את דרכו של הרב באגדה, בספרות הראשות אלמי, הגיונות אלמי, והוא נוגע בשאלות היותר חשיבות המנסרות בעולמנו, היהודי, הדתי והלאומי, ועל כולם נותן תשובות מחוכמות, הגיוניות, מיוסדות על מקורות התורה, הנביאים והכתובים, ועוד יותר על הספרות האגדית והמדרשית. ישו מכניס רעיון אגדי נפלא לתוך דברי ההלכה והדברים, שפתיים יישק. בספר דרשות אלמי, בחלק ג' בעמוד ח' וט', הוא מוכיח ממחלוקת הרמב״ם והרעבד, בפרק ט' מהלכות ביאת המקדש, שהראשון אומר כי הדלקת הנרות כשרה בזרים, והרב מחבר הולך ודורש כמין חומר כמחלוקת זו, לא ללמד על עצמה יצא, ללמד על קרקו לא יצא בכל אחד לשיטתו. הרמב״ם שהכניס גם את אריסטו לתור תחומה של היהדות, שגייר את חוכמת יוון והכניס את תחת כנפי השכינה, ושנהג בה כרבי מאיר בשעתו שרימן מצא תורכו אחר קליפתו זרק, ולאחר שזרק את הקליפות השונות של הפילוסופיה הנוכחית, הכניס חלקים מהתוכן של היהדות. הוא הרמב״ם מבין כי לא ההדלקה היא עקרית על ההטבה. ההדלקה יכולה להיות בחוץ ועל ידי זרים אם רק ההטבה, ומפנים על ידי כהנים ומשרתים בקודש. אולם הרייבד שהתנגד לחוכמה היוונית ושסבר שתורת השם צריכה להיות תורה ונקייה מכל תערובת זרה, הוא חלק בהלכה זו על הרמב״ם, כי לדעתו גם ההדלקה כמו ההטבה צריך להיות מקור ממקור קודש על ידי אנשי קודש, והדברים עתיקים וגם חדשים. וכמה נעימים והגיוניים דבריו, וכמה חודרים הם אל הלב בהזכירו שם בעמוד רנ"ז את פסק ההלכה ברמב״ם, אין שוחטים את הפסח אלא בעזרה. אף בשעת היתר הבמות לא היו מקריבים את הפסח בבמת יחיד, וכל המקריב את הפסח בבמת יחיד לוקה. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. כך רמב״ם הלכות פסח א' ג'. הוא מוסיף על זה דברים אלה. כמה הלכת רב רבי איקה למשמע מזה גם אתה, ולאף כי הלכת למשיכה. אך כהלכה למעשה, כי דעקה שעוברים אנו על הלב הזה בשעת נפש. לא תוכל לסבוח את הפסח, לא רק איסור יש בדבר, אך פשוט לא תוכל דבר זה מן הנמנעות. לא יומן כי יסופר, אבל זו יובדה כי הבמות הקטנות אוכלות אותנו בכל פה. אמנם יש זמן של היתר בעונות, אבל אין היתר בזה בערב פסח, בערב הגאולה. ומן השתנו העתים ונתחלפו הזמנים. פנים שנינו אפילו שבט אחד תמה וכל השבטים תורים יעשו בתומה, כפי שאין קרבן ציבור חלוק. והיום יש לפעמים שהתיאורים מתאמים את עצמם דווקא בשביל שיהיה קורבן ציבור חלוק. וכך הוא הולך וחורז את דרשותיו מההלכה להגדה וכורך אותם ביחד, והיו דבריו כדבש למתוק, כי אמנם נפיש חילי ורב גוברי, כי גיבור וכלי זין בידו. מנפשו של רבי משה אביגדור עמיאל זונקים כוחות קדומים, והיה למבע בלתי פוסק בהלכה ובהגדה. ספונות גאונותו נבו לפנינו בייחוד בספרו המידות בחקר ההלכה, שהוא מעין חותם תוכנית של כל שיטתו בלימוד הספרות התלמודית. רואים אנו כאן כמי שבידיו נפקדו מפתחות הזהב לאוצרות הרוח של ההלכה הקדמוניה, כמו שנועד מטעם ההלכה העליונה, ההשגחה העליונה, להיות בדור יתום זה כגזבר נאמן לזכיות החמדה של תורת התלמוד ולגנזי הנסתרות של ספרי הראשונים, ולמרביץ תורה ברבים בכתב ובעל פה, שאין כמעט כמוהו בכל רבנינו בזמן הזה. והדברים מאירים כשמש בצהריים, ואני מקווה שזה נתן לשומעים את התיאבון, את החשק, לעיין, ללמוד בפנים את דברי הרב עמיאל. חבל חבל כמה מעטים הלומדים היום של ספריו הנפלאים, ואני מקווה שהדברים ישתנו לטובה, ואנשים יתאמו מנועם צוף דבש אמרותיו. שלום שלום.